שלום עליכם. זין אדר, תאריך לא פשוט, ברוך השם, יום פטירתו של משה רבנו, ויום הולדתו של משה רבנו, זכותו תגן עלינו ועליכם, תגידו אמן. והינו אדוני אלינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. לפני שנתחיל בנושא שלנו, אז קודם כל באמת נתעסק ביום המיוחד הזה בזין באדר, יום פטירתו של משה, והעיר את עיניי הרב ברייס, וכך כתוב בפרשת וילך. אני מצטט משם, זה לא כתוב לכם בדפים. וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויאמר עליהם, כן, זה קרה היום, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. ואדוני אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. אדוני הולך, הוא עובר לפניך, הוא ישמיד את הגויים האלה מלפניך וירשתם, יהושע הוא עובר לפניך כאשר דיבר אדוני. זה היום האחרון, משה רבנו ניצב מול כל עם ישראל ומברך אותם, ואז הוא אומר ככה, ועשה אדוני להם כאשר עשה לסיחון ולאוג מלכי האמורי, ולארצם אשר ישמיד אותם, ונתנם אדוני לפניכם, ועשיתם להם ככל המצווה אשר ציוויתי אתכם. והנה, עכשיו אנחנו מגיעים ללוז הברכה, מה הדבר המרכזי שהוא מברך אותם. משה רבנו, המילים האחרונות, לפני שהוא מסתלק מן העולם, משה איש האלוקים, חזקו ואמצו, אל תראו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיך הוא ההולך עמך, לא ירפקה ולא יעזבקה. טוב, אז משה רבנו ממש נותן מילים של חיזוק, ברכה גדולה לעם ישראל, ואור החיים הקדוש, פרשה לאחר מכן אומר דבר מדהים. שימו לב. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. יכול להיות שזה מופיע בעוד מקומות, אבל כאן ממש מופיע ביטוי איש האלוקים. משה רבנו מתחיל בתור איש רגיל ככל האנשים. להבדיל מנוח, שנוח התחיל בתור נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, והיה צדיק בפלץ, צדיק בפרווה, כמו שאומרים המדרשים, שדאג כביכול לו ולמשפחה שלו, התחיל נוח בתור נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, וסיים בתור נוח איש האדמה. זאת אומרת, ירד ממדרגתו. משה רבנו בדיוק הפוך. אנחנו עסוקים היום ביום הולדתו וביום פטירתו, משה רבנו, דווקא בגלל שהוא היה מעורה עם הציבור, למרות שיתרו אמר לו, נבול תיבול, מהבוקר עד הלילה אתה שופט את האנשים? למה לך? תבזר סמכויות, תן למישהו אחר לעשות את זה. משה רבנו, מהבוקר ועד הלילה. כן, להבדיל או לא להבדיל, כמו הרב ביגון שלנו, כן? 50 שנה, מהבוקר עד הלילה, כל הזמן, כל יום, והנה ברוך השם הוא עברי, והוא איתנו בחזרה, ברוך השם. תודה להשם, וגם הרב שמעון, שמואל שמעון בן מנוחה, ברוך השם, עבר את הניתוח בהצלחה, אנחנו מאחלים לו בעזרת השם רפואה שלמה, בריא אולם, ובעזרת השם שיחזור לאיתנו הראשון. אז משה רבנו, דווקא בגלל שהוא כן מעורה עם הציבור, הוא מתחיל בתור משה, שם פרטי, ואנחנו רואים פה בפרשת זאת הברכה, קוראים לו איש האלוקים. זאת אומרת, העירוי עם הציבור, החיבור אל הציבור, לא רק שהוא לא מוריד את הבן אדם, הוא מעלה אותו. חילה. הוא לא רק מוריד את הבן אדם, הוא ממש מעלה אותו. תראו מה אומר אור החיים, עוד לא ציטטתי אצלכם, אבל אני קורא פה באור החיים. הוא אומר, מה פתאום הוא קרא לו פה איש האלוקים, בפרשת וזאת הברכה. עוד ירמוז באומרו זאת על דרך אומרם זל, שלא זכה משה שיקרא איש האלוקים, מתי הוא מקבל את התואר הזה? עד שברך את ישראל. אופה. אני לא משה, אני בסך הכל בן משה. בסדר? אז אני מברך אתכם ביום של משה רבנו, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם לטובה. תגידו אמן. כל אשר תעשו תשכילו ותצליחו. בשורות טובות, ישועות, נחמות, נקמות, בריאות. בסדר? אז למדנו את זה ממשה, ותראו מה הוא אומר עוד פעם. והוא מה שהעיר באומרו זאת, פירוש מלבד כל אשר פעל ועשה, כשהוסיף זאת הברכה אשר ברך משה בני ישראל, בזה נקרא איש האלוקים. זאת אומרת, מתי בן אדם מקבל את התואר איש האלוקים? מתי משה רבנו מקבל את התואר איש האלוקים? ברגע שהוא מוצא לנכון לברך את עם ישראל. בן אדם יכול לעשות הרבה דברים בחיים שלו, ללמוד תורה, לתקן את המידות, לעשות הרבה דברים חשובים, אבל כל עוד הוא שומר את הברכה הזאת לעצמו, אז הוא לא נקרא איש האלוקים. אבל כמו שראינו פה באור החיים, ברגע שבן אדם את השפע ואת האור שהוא מקבל, הוא מפיץ הלאה, והיה ברכה, הוא בעצמו נעשה מברך, הקדוש ברוך הוא מחליט לקרוא לו באותו רגע איש האלוקים. כיוון שאתה בעצם מבצע את הייעוד שלך. אתה משה רבנו, זה שהוריד את התורה מן השמיים, אתה הופך באמת להיות צינור להופעה האלוקית בעולם, צינור של תורה וגם צינור של ברכה. אז זה הפתיח שלנו. טוב, כדרכנו בקודש נעשה סקירה על פרשת תצווה, ואחרי זה נדבר על משה והמנורה. בסדר? טוב, מה יש לנו בפרשה? קודם כל, כמו שהזכרנו בפעם שעברה, לבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא השקיע בתורה 30 ומשהו פסוקים, 31 כמדומני. לבניית המשכן, דיברנו על זה בערב שבת, כתוב בתורה 4 פרשות, תרומה תצווה, אחרי זה שזה הפוגה, ואחרי זה ויקל פקודי. 450 פסוקים, למעלה מפי 10, כן, על בניית המשכן. מה זה אומר לכל אחד מאיתנו, איך בונים משכן, דבר שהוא תלוי בנו, שצריך, דורש הרבה השקעה ודיוק. אז בפרשה שלנו מסופר על המנורה והמשכן, המנורה במשכן, אחרי זה על בגדי הכהנים, על האפוד, על החושן, על המעיל, על הציץ, על הקטונת, על שבעת ימי המילואים, הקרבת הקורבן של ימי המילואים, ומזבח הקטורת. ומכאן אנחנו ניגשים לנושא שלנו, שימו לב, אנחנו קוראים מקור מספר אחד, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור להעלות נר תמיד. הקדוש ברוך הוא מדבר עם מי? עם משה. באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו, מערב עד בוקר לפני אדוני חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. בדרך כלל, חידון, בדרך כלל מקובל לחשוב ש... אהרון הברית, למי הוא שייך? זאת אומרת, מי איזה דמות מבין אהרון ומשה, מי שייך לאהרון? כן, לא כולם ביחד, משה. בסדר? והמנורה, כתוב שמשה התקשה לעשות את המנורה. למה? כי התורה שבכתב, שנמצאת בתוך קודש הקודשים, נמצאת בתוך האהרון, אהרון הברית, נכון? בקודש הקודשים, והתורה שבעל פה שמיוצגת על ידי מי? על ידי איזה כלי? המנורה, נכון? כתוב שמשה רבנו מתקשה במעשה המנורה. למה? כי משה הוא אדם מורם מעם. הוא איש האלוקים. לעשות טרנספורמציה ולהסביר את זה לאנשים שהם נמצאים בעולם הזה, צריך את אהרון שיתווך אותו. כן? משה כביכול מגמגם. לא בטוח שהוא גמגם. אבל יותר נכון לומר שלנו, לעם ישראל, לא היה את הכלים להבין את משה. בסדר? הכלים כדי להבין את משה, התורה שבעל פה, זה בדרך כלל אהרון. עכשיו, פרשת תרומה שעברנו אותה, היא עסקה בכלי המקדש. פרשת תצווה שאנחנו נכנסים אליה, עוסקת בקדושים, בכהנים ובלווים, שעסוקים בתוך בית המקדש. פתאום יש לנו פה פתיח, שתי הפסוקים הראשונים של הפרשה שלנו, שעסוקים עוד פעם במנורה. ועוד יותר מזה, זה מיוחס למשה. אמרנו שבדרך כלל המנורה זה מי? אהרון. ברור שתי השאלות ברורות? שאלה ראשונה. בדרך כלל, האהרון, אהרון הברית, זה משה רבנו. המנורה זה אהרון. פה אנחנו פוגשים שמשה רבנו, הוא עסוק בשמן זית קטית. אחרי זה אהרון יטיב את הנרות, אז למה פתאום מתערבב פה משה? דבר שני, אם מדברים פה על כלים, על המנורה, שים את זה בפרשה שעברה. שאלות היו ברורות? בוא נקרא את זה בפנים. לא, עוד פעם. אהרון זה המנורה. משה רבנו הוא תורה שבכתב, נכון? הוא מביא את התורה מן השמיים, התורה שבכתב איפה נמצאת? בקודש הקודשי, בתוך הארון. המנורה מייצגת את התורה שבעל פה. בסדר? עוד מעט אנחנו נראה. ובדרך כלל היא מיוחסת יותר לארון, כי הארון הוא זה שעשה את הטרנספורמציה, הוא זה שעשה את החיבור בין התורה השמימית לבין עם ישראל. ברור? עכשיו פה בפרשה שלנו, בכניסה לפרשה, אנחנו רואים שהדמות של משה, היא פה מוזכרת בסיפור הזה של המנורה. קח את השמן זית, תעשה אותו קטית. למה התערבב לנו פה משה במעשה המנורה? ולמה הפרשייה הזאת היא מופיעה כפתיח לפרשת תצווה, היא הייתה אמורה להופיע בפרשת תרומה. הייתי ברור? בוא נקרא את זה בפנים, זה יהיה עוד יותר ברור. הנציב מוולוז'ין, כן. באיזה אופן זה יתבטא? אהרון הוא המסתובב בקרב המחנה, הוא מקרבן, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה, הוא זה שכל הזמן מתרגם את משה. הקדוש ברוך הוא גם אומר למשה רבנו, אומר לו, כבד פה וכבד לשון אנוכי. הוא אומר לו, אל תדאג, אהרון יהיה לך לפה. בסדר? הוא זה שבעצם ינגיש את התורה שלך. בסדר?
טוב.
הנציב מוולוז'ין כותב את זה יותר טוב, אז הוא היה רבו של הרב קוק. תראו מה אנחנו קוראים במקום מספר 2. פרשה זו נפלאה, כלומר, לא ברור, היא פלאית, מה היא עושה פה? עיקר הפרשה, תסתכלו במקום מספר 2. עיקר הפרשה אין כאן מקומה בתוך מעשה המשכן, זה אחד, ויותר היה מקומה אחר מעשה המנורה. הזכרת לי בפרשת תרומה, תזכיר אז שאהרון מטיב את הנרות, משה רבנו עושה את השמן. שאלה ראשונה, אינו מבואר מה זה, דבר שני, שאלה שנייה, ולא כל התורה בא בציווי משה לישראל בשם השם. ומה שייך מצוות מעשה המנורה למשה יותר מלכל ישראל? למה הוא אומר לו, ואתה תצווה? כל הזמן הייתי עסוק בציוויים. למה פה היה פה איזה הדגשת יתר? הוא בא למשה, אומר לו, משה, אתה שומע טוב? אני מבקש ממך, מעבר לכל מה שאמרתי לך בפרשת תרומה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית קטית. מה הדגשת יתר הזאת? מה יש בה? בסדר? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, מה זה בכלל השמן? מה הסיפור של השמן? אנחנו גם, יש לנו שני חגים בחורף, שחגים מדרבנן, ששניהם עסוקים בלקיחת חומר גלם, לקיחת משהו טבעי, מסיקה שלו או דריכה שלו והוצאה. מה אני מתכוון? בפורים שאנחנו מתקרבים אליו, לוקחים את הענבים וסוחטים אותם ויוצא לנו יין, נכון? בחנוכה אנחנו לוקחים את הזיתים, אנחנו קודשים אותם ויוצא מהם שמן. למה שני החגים שמדרבנן והם באים להעיר לנו את חשקת הגלות, והם תוקנו על ידי חז"ל, והם לא חגים מהתורה, נכון? הם נמצאים בחושך, ומה הם בעצם באים לבטא? מה הם אומרים לנו? למה היה צריך לקחת חומר גלם, שהאדם, כל אחד מאיתנו, יצטרך לעשות איזו פעולה, ובתוצאה של אותה פעולה שאתה תעשה, ממנה יהיה הנס, בסדר? השמן במנורה, נכון? לוקחים את הקטית, מה זה קטית? לקחת זית, לקטוש אותו, נכון? מה זה, וזה חג החנוכה. מה זה, שמדליקים את המנורה, צריך את השמן הראשוני, את הטיפות הראשונות, זה השמן הכי טוב, זה כמו הקולסטרום של אמא, אתם יודעים שמתי שתינוק נולד, והוא קצת מרגיש לא טוב, לוקחים את החומר הראשון שיוצא מאמא, ובזה מורחים את התינוק ומרפאים אותו. כן, זה כמו הקטית הזה, כן? החלב הראשון, הראשוני שיוצא מאמא, זה נותנים לתינוק, זה המזון הכי טוב והכי מזין. החומר הראשוני מרפא את התינוקות, והשמן הראשוני בו מדליקים את המנורה, קטית למנורה. טוב. כן, בגלות, כן, אנחנו... בסדר? כן, וגם בחורף, נכון? זה שני חגים שאנחנו חוגגים אותם בחורף. בסדר, חושך, גלות, ריחוק. בסדר, באים חז"ל ומתקנים לנו שני חגים שהם בעצם ייתנו לנו את התחמושת, ייתנו לנו את הכוחות לחלוץ את החורף, לחלוץ את החשיכה, לחלוץ את את הריחוק מאת הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו אנחנו עסוקים בשמן, אמנם אנחנו לקראת פורים, אבל עסוקים רגע בשמן. שימו לב, שמן ותורה. קודם כל במסכת ברכות דף נ"ז עמוד א', מקום מספר 3. הרואה שמן זית בחלום, יצפה למאור תורה. מישהו ראה פה שמן זית בזמן האחרון? כן או לא? יהיה רצון שתזכו לראות. אומרת הגמרא במסכת מנחות, מה שונים אנשי תקוע, אמר רבי יוחנן, מתוך שרגילים בשמן זית, חוכמה מצויה בהם. הגמרא מתארת דבר משונה מאוד, במסכת ברכות, זית גורם לשכחה, אבל שמן גורם לזיכרון. מה הולך פה? מה זה הסיפור הזה? למה אם החומר גלם הראשוני הוא גורם לשכחה, אז איך זה שמה שיוצא ממנו הוא מאפשר את הזיכרון? מה התהליך שקורה שם? מה זו הקטישה הזאת? מה היא באה לבטא? אין שמן אלא תורה בתוך מקום מספר 3, ובספר בדברים, מה שמן יפה לראש ויפה לגוף, כך דברי תורה יפים לראש ויפים לגוף. טוב, עד כאן עובדות, קראנו גמרות, בואו תראו מה אומר החסד לאברהם. החסד לאברהם זה הסבא של החידה, החידה, כן, רבי חיים דוד אזולאי, שקבעו פה בהר המנוחות, בסמוך אליו הרב מרדכי אליהו. סבא שלו, סבא קדישה, היה אדם מיוחד במינו, תמיד חכם עצום וגם מקובל גדול, והוא הולך לפתור לנו את הסיפור הזה. למה משה רבנו הוא נדרש להיות זה שיביא, יביאו אליו, והוא בעצמו יתעסק בשמן הזאת של הקטית. דה, מקום מספר 4. שאם תהיה עוסק כל ימיך בתורה, בלי להשכיל בה, שתקרא בה, כן, בא בן אדם, אומר, טוב, יאללה, תן לי תורה, נתחיל לקרוא, נתקדם, נראה מה העניינים. הנה בזה אתה אוכל את החיטה עם הסובין שלו. אתם רואים אותי מקום מספר 4, נכון? והמוח עם הקליפה. כי קושיין דהיל חטא אינו קליפין, ואתה מחויב להקשות ולשבר הקליפות. אתה רוצה בעזרת השם להיות תלמיד חכם? אתה רוצה להיות מחובר לתורה? אתה לא יכול להסתפק רק בקריאה מרופרפת של התורה, בקריאה חיצונית שלה, רק באיזה סוג של מידע. תקשה, תתרץ, תתעמת בעין, תתעמת, כן, באלף, תמצא את האמת. אומר לנו החסד לאברהם, היכולת הזאת היא באמת לקנות דברי תורה, זה רק בתנאי שאתה קוטט את עצמך, קטית למאור, כן, כמו השמן הזה. שאתה לוקח את הזית הזה, שאתה לוקח את החומר גלם הזה, אם תקטוט אותו, יצא מזה שמן, ייווצר לך זיכרון, ייווצר לך שייכות, כן, שייכות אל התורה, זה משל ונמשל. החומר גלם גורם לשכחה, אבל שאתה קוטט אותו, שאתה קוטש אותו, שאתה עמל בו, שאתה שואל שאלות על התורה, שאתה מנסה לברר, שאתה מנסה לעמת ולעמת, אז אתה זוכה שדברי תורה מתקיימים בך. אבל אם אני לומד איזשהו טקסט מקראי, כן? לומד תורה, לומד גמרא, לומד הלכה, לומד אמונה, ואני רק מרפרף על זה, הרב מדבר, ואני בסך הכל, שיעור נחמד, הרב נחמד, השיעור נחמד, הנושא נחמד, זה לא עובד ככה. אתה צריך בעצמך לקטוט את עצמך. אני ממשיך בדברי החסד לאברהם. בשורה השלישי, מקום מספר 4, שורה מספר 3. ואתה מחויב להקשות ולשבר הקליפות ולהוציא המוח ולתרץ ולדקדק המילה ולהבין נעלמה. דילגתי פה כמה שורות. והדבקות בו, שבקדוש ברוך הוא, צריך שיהיה בלי מסך מבדיל בינך ובין תורתו. וכיוון שאתה מעיין בתורתו והיא רחוקה מידיעתך ונעלמת ממך, על ידי קושיות שהן הקליפות המכסים את התורה ומעלימים אותה מעין שכלך, הרי הקליפות הן מחיצות ברזל בינך לבינו, ולכן, אם חשק אהבה שקועה בלבך, אם אני ממש רוצה, אני רוצה להשתנות, אני רוצה להבין, אני רוצה להפנים, אני רוצה להתחבר אל התורה, צריך שתחפש אחר הקושייה, לשבר אותה ולבטלה, ותדבק בתורה הנעלמת בתוך אותן הקליפות, והעושה כך, הוא דבוק בתכלית הדבקות. וזוהי ההתבודדות הגדולה שמקרב אותך להשם יתברך, בלי מסך מבדיל בינך לבינו. אתה רוצה לדבק בהשם? מישהו פה רוצה לדבק בהשם? במאוד. איך עושים את זה? אומר לנו החסד לאברהם, אתה לא יכול להסתפק בקריאה שטחית של מה שאתה לומד. אתה חייב להקשות ולתרץ ולהתעמת ולהתעמת עם הכתובים, על מנת שאתה תקנה אותם. איך אומרים חז"ל? הוא מתלמידה יותר מכולם, כן? בא, אתה קורא איזשהו משהו, בא תלמיד אומר, הרב, לא הבנתי. טוב. אחרי זה עוד פעם, לא הבנתי. במקום חס וחלילה להקפיד על אותו תלמיד, נרכוש את גישתו של הלל הזקן, שהיה חוזר לפעמים 400 פעם. אולי זה שהתלמיד לא הבין, נובע מזה שאולי אתה לא הבנת מספיק מה שכתוב שם. אולי הקושייה הזאת והשאלה שהוא שואל, היא שאלה ממש במקומה. שלולא המגע עם התלמיד או עם מישהו שזה פעם ראשונה מבחינתו שהוא פוגש את הדיבור הזה, את התורה הזאת, פתאום הוא ממש מגלה פנים חדשות ומתוקות בתורה, שרק אם אתה קצת תקשיב. יש מקום אחר, גמרא אחרת, הסקט ושמע ישראל. מתי בן אדם, גם במסכת ברכות, אומר הרב קוק בעין היה, מתי דברי תורה מתקיימים בבן אדם? אדם זוכה שדברי תורה מתקיימים בו, רק בתנאי שהוא יורק חלב שינק משדי אמו. אם אני רק פסיבי באלימות שלי, ואני רק יונק מהרב, שותה ממנו בצמאון, רב מקסים, מתוק, הכל טוב, אני לא קונה את זה. כמו התינוק, שמתי הוא עומד על דעתו, הוא באמת ניזון ממנה בהתחלה, מאמא, ואחרי זה הוא בעצמו משיג את האוכל, וכך הוא קונה את האוכל, כך הוא גדל. אותו דבר גם ברוחניות. אם אני רק פסיבי ולא אקטיבי, אם אני לא שואל, אם אני לא מברר, אם אני לא מקשה ולא מתעמת ולא שותף, אז הדברים נשארים חיצוניים אליי. שימו לב, מקום מספר 5. בשעה שמכניסים אדם, כן, גמרא מפורסמת במסכת שבת, 6 שאלות. בעזרת השם, אחרי 120, אנחנו ניפגש שמה, ישאלו אותנו את השאלות האלה. בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה? כן, חזק וברוך, מכרתי בקיוס של מדיצ'י. קבעת עיתים לתורה? כן, קבעתי, הייתי במכון מאיר, כל הכבוד. עסקת בפריה ורבייה? ודאי, התחתנתי. רוצים להתחתן? או, יפה, עסקת בפריה ורבייה, זכית שיבלדו לך בן ובת, כל הכבוד. טיפית לישועה? מצפים פה לישועה? יפה. ציפית לישוע, כבר דיברנו על זה פעם, זה לא משהו, שוב פעם, זה לא משהו פסיבי, זה משהו שאני צריך לחתור אליו. ציפית לישוע, אומר רשי, ציפית להתקיימות דברי הנביאים. אומר רבנו ניסים, מוסיף מילה אחת, ציפית להתקיימות דברי הנביאים בימיך? האם אתה עכשיו, שאתה נמצא פה במכון מאיר, או בכל מקום בארץ, או בכל מקום בעולם, אתה באמת אומר, וואו, דבר השם מתקיים! אני ממש רואה איך שמה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, ממש מתקיים בנו. מתקבצים הנידחים, אנחנו גומרים את הגויים. הנה, אתם יודעים, עוד רגע חמינאי מצטרף לאמן ועשרת בניו, בעזרת השם, בסדר? טיק טק, אולי זה יהיה בפורים, אולי לפני כן יהיה לנו איזה הפתעה, בסדר? הכל תלוי בקדוש ברוך הוא וחכם טראמפ, אבל בסדר? אז זה... ציפית לישועה, ולגבי מה שאנחנו אומרים, מדברים עליו עכשיו. השאלה החמישית, פלפלת בחוכמה? מה זה פלפלת בחוכמה? הרי כבר שאלו אותי אם קבעתי איתם לתורה. כן, קבעתי איתם לתורה. או, חכם שחף. חכם שחף צודק. השאלה החמישית ששואלים את הבן אדם, תגיד, מעבר לזה שלמדת, האם עמלת? האם עמלת? האם חרשת? האם ניקשת את העשבים? האם עשית את הכל? יש לכם פה דפים שאין לו, אז אפשר לחלק. זה פה, לא? לבימה. בסדר? זאת אומרת, בן אדם, כדי לקנות משהו, תשומע חכם מאיר, כדי לקנות משהו בחיים שלנו, אנחנו צריכים לעמול עליו, כמו כל דבר בחיים. שום דבר לא בא בקלות, ומה שבא בקלות, באותה הקלות ייעלם. בסדר? אם אני לומד תורה, ואני גם מתפלפל בחוכמה, לא בקטע חיצוני, כלומר, פלפולי סרק כאלה, אקרובטיקה שכלית, שיש כאלה אנשים שעושים את זה בעולם, אני יודע, בדרום קוריאה גם לומדים דף יומי. בסדר? מתפלפלים בחוכמה, כן, זה מאוד חיצוני להם. אומרים, טוב, ככה אנחנו נהיה ג'יניוסים, ככה נהיה גאונים כמו היהודים. ששואלים את הבן אדם, פלפלת בחוכמה, הכוונה, האם חתרת לאמת? שאתה קראת משהו, באמת הבנת אותו? באמת הפנמת אותו? באמת חיית על פיו? באמת מתיישבה דעתך? או שאמרת, טוב, יש לי כמה קושיות על מה שנאמר, אבל אז אין לי כוח, לא לי יש כוח, לא לרב יש כוח, לאף אחד אין כוח. יאללה, נעבור לדף הבא בגמרא, או לפסקה הבאה באמונה, או מה שזה לא יהיה. בן אדם מצווה לפלפל בחוכמה. ואחרי זה, הבנת דבר בתוך דבר, זה בעקבות זה שבן אדם באמת שייך בזה, אז הוא יכול גם להבין דבר מתוך דבר. טוב, מה זה קשור למשה? מה זה קשור למשה? אולי תגידו אתם. משה מה הוא? מה עניינו של משה? הוא הביא את התורה, נכון? הביא את התורה שבכתב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, וזה מה שכתוב פה בהמשך דברי הנציב, זה נכון שאתה, הכלי שלך זה הארון, שבתוכו נמצאים שני הלוחות, נכון? גם הלוחות, אתם זוכרים מה נמצא בקודש הקודשים? מה יש בתוך הארון? יפה מאוד, גם הלוחות השבורים, נכון? לוחות שבורים זה גם מושג בגמרא לתלמיד חכם ששכח. אני ראיתי כמה אנשים כאלה, שם ישמור, תלמידי חכמים עצומים, שממש קנו תורה, ובערוב ימיהם שכחו. או מדימנציה וכל מיני דברים כאלה, אבל הם נקראים בלשון חז"ל לוחות שבורים. למדו את התורה, אבל לא זוכרים אותה. אז לוחות שבורים, הלוחות השלמים, נכון? שהיו שישה על שישה טפחים, ועוד הלוחות המפורקים. מה עוד יש לנו שם? המתה, איזה מתה? מתה אהרון שגמל פרח וציץ שקדים, נכון? מתי שהייתה מחלוקת קורח ועדתו, וצנצנת המן להעיד שהקדוש ברוך הוא ליווה אותנו. מאחר? גם ספר דוקיה. האם היה לנו אהרון בבית המקדש השני? לא, נכון? אתם יודעים שהיה רק בבית המקדש הראשון היה ארון, בבית המקדש השני היה רק השפיץ של הר המוריה, ששם היה מונח הארון, ושם הכהן הגדול היה שם את הקטורת, על השפיץ הזה, על הסלע. אין ארון, אין ארון. אין השראת שכינה באופן מלא כמו שהייתה בבית ראשון. שימו לב מה אומר הנציב. דכוח משה היה נעלה, אני בדף בעמוד השני, תהפכו בבקשה מקום מספר 6, דכוח משה היה נעלה בכוח הפלפול לחדש דבר מה שלא שמע בקבלה. כלומר, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אתה יודע למה אני מבקש ממך לקחת את השמן, לקחת את הזיתים, לקטות אותם ולהוציא מהם שמן? אתה משה, אתה אחראי על זה? כיוון שאתה זה שהבאת את התורה, ואתה גם זה שילמד את האנשים שלקבל תורה זה לא רק נעשה באופן פסיבי. דווקא אתה, אם אתה תהיה זה שהוא צינור כל כך אידיאלי, עם כל כך הרבה ענווה וביטול כלפי הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך שאתה תפתח אצלם את האינטליגנציה הזאת, ותדרוש מהם, כמו שאתה דורש מעצמך, לקטות את הדברים, להתעמת איתם, להתפלפל בהם, ולהבין אותם טוב יותר. תראו איך הוא אומר את זה בלשונו. דכוח משה נעלה בכוח הפלפול לחדש דבר מה שלא שמע בקבלה, כלומר בקבלה מהקדוש ברוך הוא, על ידי ההכרח והפלפול. וכדאית הבנדרים, דף למד ח', לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו, ומסיקה הוא לפלפולה באלמה. שאלנו בהתחלת השיעור, לא הבנו מה, הרי המנורה היא בדרך כלל מיוחסת לאהרון. למה פה היה כל כך חשוב בתווך בין פרשת תרומה, שמדברת על הכלים, לבין פרשת תצווה, שמדברת על האנשים, אנשי הקודש, להביא את שני הפסוקים האלה, שמתייחסים אל משה, והצורך שלו להביא שמן קטית למנורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, משה, אני מצפה ממך, שאתה לא רק תיתן את התורה לאנשים, אלא גם אתה בעצמך, תתפלפל בחוכמה, תעמת ותעמת, אתה משה רבנו, איש האלוקים, אתה תלמד אותם ותרגיל אותם בזה שהיכולת שלהם לקנות את התורה, ולא רק להיות כאלה פסיביים, היא בזכות זה שהם יעמלו בה בעצמם, כמו שאתה עמל וקוטט, כן, ולוקח את הזיתים וקוטט אותם, ומוציא מהם את השמן זית קטית למנורה, כך גם יעשו עם ישראל. וזו הסיבה שבעצם משה מופיע לנו פה בפתיח של הפרשה. כל הכהנים, כל אנשי הקודש, כל מי שמשמשים בבית המקדש, או אם נרחיב את זה עוד יותר לזמננו, כל מי שנמצא בבית המדרש, לא רק בבית המקדש, כן? אם אנחנו רוצים להיות אנשים שקונים תורה, שהתורה הופכת להיות חלק מאיתנו, וכאן אני רוצה להביא את דברי הרב יואב, שבכינוס האחרון הוא אמר דבר נפלא. אדם שנמצא בבית המדרש, הוא ממש צריך להרגיש שהתורה היא, איך הוא אמר, אתם זוכרים? אישה, ואיזה ביטוי הוא אמר? עצם מעצמה, זוכרים? נכון, זוכרים? הוא אמר, אני צריך להגיע למצב כזה, שהלימוד תורה שלי, הוא לא רק איזה פינה אלוקית מתוקה, שאני זורק כמה עצמות לי ולקדוש ברוך הוא. אלא שהלימוד התורה הוא ממש הופך להיות עצם מעצמי, כמו אדם שהוא נשוי לאישה, בין אם הוא נמצא לידה ובין אם נמצא במרחק ממנה, היא עצם מעצמותו, היא חלק ממנו. איך התורה תהפוך להיות עצם מעצמי? רק אם אני עמל בה, רק אם אני מתפלפל בחוכמה בתוכה, רק אם אני קוטט את עצמי, רק אם אני בבחינת הסקט ושמע ישראל, היכולת שלי לשמוע, זה בתנאי שאני... בסדר? עמל בדברים. בוא נמשיך. שבע, הפלפול נובע מתוך העצמיות הפנימית. טוב, למה בן אדם רוצה להתפלפל? אפשר, יכול להיות אחד מהשניים. או שהוא רוצה, הוא תשמע, אח שלו דוקטור, חבר שלו פרופסור, וזה אומר, טוב, גם אני בחור חכם. בוא נתפלפל בתורה, זה אפשרות אחת. כלומר, להשתמש בתורה כסוג של אקרובטיקה שכלית. תורה היא חכמה, הגמרא היא חכמה מאוד, חז"ל היו חכמים, התנאים, זה אפשרות אחת. אבל אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. אני, האפשרות שלי להתחבר אל התורה, ושתהפוך להיות עצם מעצמי, אין מנוס מזה שאני אעמול בזה. אני רוצה לעמול בזה. לא על מנת שיקראו לי רבי, כמו שאומר הרמב״ם. כשאתה לומד תורה, אל תעשה קרדום לחפור בה, תבוא... אתה יודע, זה הבן אדם גמר את כל השעס, זה יודע לקרוא את זה הפוך, זה יודע להצליב מידע בין הארי הקדוש לבין... לא, לא, זה לא העניין. העניין שבאמת אתה רוצה, כיוון שאתה מאמין שאלו דברי אלוקים חיים, וזה יכולת, האן הנפשי כתבית יעבית, יכולת המפגש, איך הוא קרא לזה מקודם, ההתבודדות, ההתכנסות הזאת, החיבור ביני לבין הקדוש ברוך הוא, החיבור ביני לבין התורה, לכן אני רוצה ללמוד תורה כל כך, לכן אני כל כך מתחבר אליה. הדברים נעים, נעים באלף, כן? גם נעים בעין, אבל נעים במיוחד ערב פורים. ערב פורים, אנחנו יודעים שהתורה מתי שהיא ניתנה בהר סיני, הייתה בכפייה, נכון? כפה עליהם הר כגיגית. ולעומת זאת בפורים מה כתוב? הדור קיבלו בימי אחשוורוש, איזה כיף, אנחנו רוצים תורה כמה שיותר. שבתי בבית השם כל ימי חיי, רוצים שהתורה תלווה אותנו לכל מחוז ולכל עניין. אבל היכולת הזאת להיות אנשים כאלה, זה שטיקל פירה. מה זה שטיקל ביידיש? חתיכה של תורה. בסדר, אני דובר יידיש ידוע. להיות בן אדם שזה ממש חלק ממנו. זה רק על ידי זה שבן אדם באמת יעמול בתורה. כן, בבקשה. שמה שמה?
מה אומר?
אנחנו נקרא אותו, כי זה היה הקדמה. תודה רבה לך. אתה בעצם רומז לי שאני אתחיל לקרוא. הפלפול, כן? למה אני רוצה להתפלפל? נובע מתוך העצמיות הפנימית של כנסת ישראל. מתוך התשוקה הבוערה להשתעשע במקור חייה. אני לא לומד כדי להיות מישהו או משהו. אני לומד בגלל שזה התנועה הכי טבעית. להשתעשע במקור חייה, לולא תורתך, שעשועי אז עבדתי בעוני, אומר דוד המלך. הם הם גופי תורה, כן? מה זה שעשועי? פעם שמעתי פירוש יפה בחסידות. שעשועי, שעה, שאיזה רצון, נכון? שעשועי זה רצון טורבו, כאילו. לולי תורתך, זה לא שעשועי, זה אני יודע מה, תוי זרעס. לא משחק, אלא אני כל כך רוצה בתורה, שעשועי, שעשוע כפול. הפלפול נובע מתוך העצמיות הפנימית של כנסת ישראל, מתוך התשוקה הבוערה להשתעשע במקור חייה. הם הם גופי תורה. ועל כן היא מאדירה בזה גם כן את חייה ואת כוחה העצמי. כלומר, התורה הופכת להיות משהו הרבה יותר דומיננטי בחיים שלי. אני לא רק לומד, כן, אומרים, תורת חיים. אני לומד ואחרי זה אני עושה חיים. התורה ממש הופכת להיות חלק ממני והיא מלווה אותי לכל היום. הלאה, הפלפול בא מצורה של קביעות בתורה ודיברת בם, שיהיה דיבורך בהם קבע ולא ערי. ומתוך הקביעות, אופה, זה גם קשור לפרשה שלנו, סומכים כל מיני צמחים רוחניים, עוד מעט נגיע לזה, לכפתורים והפרחים של המנורה. נכון, יש במנורה כפתורים ופרחים, עוד רגע. ואפילו אותן דלא סל כאן לפי האמת הגמורה המעשית. גם אם אתה עכשיו אמרת איזה משהו, ולא בטוח שזה בדיוק המסקנה, ואתה היפרון הכי מחודד בעולם. ודגלו על היהבה, ודלגו על היהבה, הכל בסדר. ונאמרים רק לשעשוע כשהם יוצאים מתוך החיבה והקביעות של אוצר החיים הפנימי, הרי הם מסמכים את הנשמה העליונה. ומעוררים לחיים את כל הטוב הפנימי ואינם חוץ לאמת, מצד בהירותם המוסרית ומצד פערם שכן הקודש מתפשט בהם. ועכשיו תראו איזה ביטוי מקסים. במנורה אנחנו פוגשים את נכון, את הקישוטים והפרחים, נכון, יש לנו כפתור בפרח. יש ביטוי כזה, גם היום משתמשים בו, בעיקר חכמי ירושלים, שהם שומעים איזה מישהו שאומר דבר יפה, איזה שיעור יפה, אומרים, מה שאמרת, ממש כפתור בפרח. מאיפה זה יצא, מאיפה הביטוי הזה יצא? תראו. איך? גם פרשת תרומה, וגם מדברי רבי טרפון, אנחנו מצטטים במקום מספור 8. רבי טרפון, בשעה שהיה שומע דבר מתוקן, כן, שומע מישהו אומר איזה משהו ככה לעניין, איזה שיעור כמו צריך, שהיה מובן, שהיה טוב, בעזרת השם, מקווה שגם השיעור הזה. רבי טרפון, בשעה שהיה שומע דבר מתוקן, היה אומר, כפתור בפרח. מקום מספר 8. שומע חכם, הצדיק, יש חדף? יש חדף, כך. ושיח רבן של ישראל, זה כבר הנציב אומר, ללמדנו בה שמה שתלמיד ותיק מחדש דבר טוב הוא על ידי כוח שנרמז בכפתור בפרח של המנורה. למה היה כל כך חשוב שם, תעשה אותה אחידה, שם נורא תהיה שיפודים כאלה, מה כל הכפתורים והפרחים האלה, מה זה העניין הזה? וזה גם מרמז לכפתורים והפרחים שיש לנו פה בבית מדרש, שהנה אנחנו אשרי חכם ינון, ינון ואליה אני שולח, גם ינון טוויטו וגם ינון אפריאנט וכל החבר'ה. תראו, היה אפשר להגיע לפורים גם בלי לקשט, נכון? בסדר, כפה עליהם מרקי גיגית. אבל אנחנו באים, מקשטים את בית המדרש, והשליחים הנאמנים המתוקים שקשטו גם לנו פה וגם בכל המסדרונות פה. תראו, מה שנקרא מכון מאיר, לבש בגדי מלכות, כמו מי? כמו אסתר המלכה, נכון? אז אנחנו בעצם עושים כפתור ופרח, שבן אדם מתחבר לדברי התורה, אז הוא כבר בעצמו יכול להוציא עוד פירות, עוד כפתורים, עוד נוי לתורה. לא רק מעשה טכני שיהיו לי קנים יבשים, איזה דיקטים כאלה שיודעים הרבה תורה, חזק וברוך, אלא שבאמת, או יותר נכון, חלש וברוך, אלה אנשים שבאמת יכולים לעשות כפתור ופרח, להוציא עוד דברים, וזה מזכיר לנו גם את הכפתור ופרח, את הפרח של אהרון. אני יכול להיות בחיים שלי, אהרון שנמצא בתוך המטה של אהרון, שנמצא בתוך אהרון הברית, כן? שכל המטות האחרים, כולנו מטות, נכון? כולנו וו. נכון? כולנו וו חיבור. י' ק' העולם העליון, ה' העולם התחתון, וכולנו וווים, וו קצוות, עושים מה שאנחנו עושים פה בשליחות. אני יכול לעשות את השליחות שלי בחיים כמטה יבש, אבל אני יכול לעשות את השליחות שלי ולגמול פרח ולהציץ שקדים, כמו משה ואהרון. למה דווקא הנס היה בזה שהיה כפתורים ופרחים במטה של משה, במטה של אהרון, במטה שבט לוי? מכיוון שמשה התפלפל בתורה. מכיוון שמשה רצה לקנות את התורה. הוא עיין בה. ואת המסר הזה הוא גם מעביר. והוא בעצם זה שנדרש שאליו מגיע השמן. או שהוא עצר את זה בעצמו, או שאנשים הביאו אליו את השמן זית, איזה קטית למנורה, לקטות. אדם כזה יוציא פרח ויציץ שקדים. ונמשיך פה, אז עוד פעם אני קורא בשמונה. רבי טרפון, בשעה שהיה שומע דבר מתוקן, היה אומר כפתור ופרח. בשיח רבן של ישראל ללמדנו בה, שמה שתלמיד ותיק מחדש דבר טוב הוא על ידי כוח שנרמז בכפתור ופרח של המנורה. ותראו, זה לא רק משה, זה גם אהרון. בהמשך הפרשה כתוב ככה, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. אומר המדרש, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת, בזכות התורה שיהיה יגע בה. אתה יודע מה, למה אתה עושה, מה זה, כמו אתה, כמוך כמשה, שאתה עכשיו לוקח את השמן וקוטט אותו, כדי שאתה תיגע בתורה, תהיה יגיע בתורה, גם הבגדים של אהרון אחיך, גם הם לכבוד התפארת, אתה יודע למה אני עושה אותם ככה, למה אני, כל כך חשוב לי, שהם יהיו עם כפתורים ופרחים, פעמונים ורימונים, כי גם דרך אהרון יעבור המסר הזה, של העמל של התורה, כן? גם בחינוך זה ככה, יש לנו רבנים או אנשים שהם מבחינת משה. כן, אתה, יש איזה רב כזה שהוא אומר את דבריו, ומי שרוצה יבוא ויטול, מבחינת משה. יש רבנים אחרים שהם יותר אהרונים, מסתובבים בין האנשים. מה נכון? זה לא שאלה של נכון או לא נכון. יש הנהגה כזאת, ויש הנהגה כזו. גם בתוך כל אחד מאיתנו יש איזה תמהיל של משה ואהרון. חלק מאיתנו שבמקצועות מסוימים בתורה, או במחוזות מסוימים בנפש ובחיים, אנחנו, משה, ככה זה וזהו. אתה רוצה, תקבל, לא רוצה, אל תקבל. בוא, תתקרב אליי. רוצה את הרב, יבוא אליו. אבל יש גם דברים אחרים. יש אהרון. זה יכול להיות גם בתוכנו, אותו משה, אותו אהרון. אבל היכולת הזאת להיות משה ואהרון, זה בתנאי שבן אדם עמל בתורה. בוא נסכם. ואז סיפור על הרב אליהו. שאלנו בתחילת השיעור, מה עושה לנו בפרשייה הזאת של הקטית לשמן? הרי אהרון הוא זה שאמון על המנורה, נכון? אלא מה? רצה הקדוש ברוך הוא שהמסר הזה של העמל לקטות את עצמך, לקחת את הזית הזה ולקטות אותו, יועבר דווקא על ידי משה. דווקא אתה משה, שאתה מבחינת תורה שבכתב, אתה תהיה לך איזה צד במנורה שהיא תורה שבעל פה, לצידו של אהרון שמטיב את הנרות, אתה תדאג להבהיר שצריך לקטות את הזית, ואז להוציא את השמן. אתה, משה, איש האלוקים, שכמו שהזכרנו בשם הרב ברייס בהתחלת השיעור, שם אור החיים הקדוש, מתי אתה תקרא איש האלוקים? מתי שאתה מברך את האנשים. זוכרים שאמרנו בתחילת השיעור? זוכרים או לא? משה איש האלוקים, שהוא מברך את עם ישראל, אז הוא נקרא איש האלוקים. היכולת שלך לברך אותם, אם גם אם אתה תעבור תהליך דומה בעצמך. אתה משה, מוכשר מכל אדם, איש האלוקים, מורם מעם, גם אתה תעמול על התורה, וממילא תעביר את המסר הזה לאחרים. ובהמשך ראינו שהכפתור ופרח, זה בעצם היכולת להוציא עוד ועוד ועוד דברים וחידושים מעצמך. אבל היכולת הזאת היא רק אחרי שאתה מתחבר בעצמך. אם אני לא מתחבר ורק שומע, אז אני אמנם אולי בור סוד שאינו מאבד, או סיד שאינו מאבד טיפה, אבל אם אני זוכה גם לעמול על התורה בעצמי, אני זוכה להיות כרבי אלעזר בן ערך, שהוא חזק וברוך, מעיין המתגבר. אני יכול להוציא עוד דברים מעצמי, עוד כפתורים, עוד פרחים, להגדיל את התורה. סיפור על הרב אליהו. שהרב מרדכי אליהו היה בא לבקר את חמי, אח שלו הקטן, אז הוא היה בא בשני מועדים במיוחד, וחוץ מזה בסמוכות המשפחתיות. הוא היה מגיע בפסח ובסוכות. מגיע, כולנו מתרגשים, אנחנו אז גרנו בצפון, חמי היה מרים לנו טלפון, היה אומר, הרב צריך להגיע לפה בדיוק ב-10:10. טוב, אנחנו יוצאים ב-7:08, מגיעים, בינתיים כבר מכינים שאלות. מכינים שאלות לרב, ככה להתפלפל בחוכמה. מגיעים לסוכה, אני ובעיקר היינו מגיעים שלושה רבנים, אני ועוד שני גיסים שלי, מבוגרים ממני, וכל אחד יש לו מכין באמתחתו, זו שאלה ממחוז אחר, שאלה בהנהגה כלל ישראלית, שאלה בהלכה, כל סוגי השאלות, כל ארבעת החלקי השולחן ערוך, וגם כמובן החלק החמישי שקשור ללב של האדם, ושואלים אותו, וכל דבר שאתה שואל אותו, הוא יודע, כאילו שהוא יתעסק בזה הרגע. אני לומד איזו סוגיה, אז למדתי שבת, ללכות שבת, עמלתי על זה חודש, חודשיים, וזה בא אליו, טיק, 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 טק, טק, טק. הכל דבר דבור על אופניו, הכל ברור לו כסמלה, כאילו הכל ברור מאליו. טוב, הרהבתי עוז, ואמרתי לו, הרב, אמרתי את זה במילים אחרות, אבל כדי לשמור על הרענות, אני אגיד את זה במילים שלי עכשיו. אמרתי לו, הרב, זה לא פייר. זה לא פייר מה שקורה פה. כבוד הרב, אנחנו מעוטי יכולת, עם כל מיני עקבות והקלות, ואנחנו באים, וכבודו יודע את הכל. אתם יודעים מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, תדע לך, כן, זו הייתה שיחת רעים כזאת. סלח לי שאני קורא לרב אליהו רע. אז הוא אומר לי, תדע לך שכל דבר שאני לומד, אני חוזר עליו עשרות פעמים. זה לא היה לי קל. כל דבר אני חוזר עליו עשרות פעמים. הרב מרדכי אליהו היה חוזר על כל השולחן ערוך פעם בחודש. כן? ומעבר לזה שידע, הרבה פעמים שאלו אותו, שהיה באיזה כינוסים, ורבנים מדברים, והוא כבר מתייבש, חצי שעה, שלושת רבעי שעה, וזה, וזה, אמרו לו, כבוד הרב, נביא לך איזה ספר? אז הוא אמר, לא, לא, זה בסדר. מה הוא עושה? שאלתי אותו פעם. הוא היה משנן משניות בעל פה. מקשיב, כאילו יכול להיות גם להקשיב לדובר הקודם, אבל גם משנן בעצמו את התורה. האם זה בא בקלות? לא. האם זה בא, החיבור הזה בא בעקבות עמל גדול? כן, עמל גדול מאוד. ואז הוא אמר לי עוד דבר. אתה יודע לך שנבחנתי לרבנות או לדיינות, אז בחנו אותי שלושה דיינות, כן. בחנו אותי שלושה דיינים. לא זוכר כרגע את השמות. ואז חלק ממבחן הדיינות זה לעשות חבורה. מה זה חבורה? זה ללמוד איזשהו נושא מסוים, לעשות איזה מהלך שאתה יצרת אותו, ולהראות דברים שסותרים, להקשות קושיות, לתרץ תירוצים, בעצם איזה סוג של מהלך תורני שאתה יצרת, אתה חיברת אותו. טוב, הרב באמת, הוא אומר, התכוננתי ועשיתי איזה מהלך יפה, ולצערי, אחד שלפניי, לא ננקוב בשמו כמובן, הוא נכנס, והוא לא הכין חבורה בעצמו, אלא הוא לקח איזה ספר של שאלות ותשובות, של מימים עברו, ולמד את זה בעל פה. אחד הדיינים, שהיה, אתם מחזיקים ראש, כן? אתם איתי? כן? אחד הדיינים היה בקי בצורה מאלפת בכל מיני שוטים. אז הוא אמר לו, לכבודו נדבקו שני דפים. הרב הזה, שהכין את החבורה מהשוט, נדבקו לו שני עמודים, ואז בעצם את הפלפול בעל פה, הוא למד מכאן לצורך העניין, מדף מספר 1, ואחרי זה דילג על עמודים 2 ו-3, והגיע לדף מספר 4, אומר לו, כבודו דילג על כמה עמודים. ואז אחריו אומר, נכנסתי אני. הרבנים, הדיינים, היו חמים כבר, כאילו, מה קורה פה? זה הדיינים, ככה הם מכינים, הם צריכים להכין את זה בצורה רצינית. ואז אמרתי להם, שאני רוצה לומר את החבורה, אמרו, לא, 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 אתה לא תגיד את החבורה שהכנת, אנחנו נשאל אותך ממסכת עוקצין, ממסכת הוריות, הקצוות של השס. אמרתי, נו, הרב, אתה ידעת? כן, ידעתי. ידעת הכל? כן, ידעתי הכל. אז כמה קיבלת? אז הוא אומר לי, שני דיינים, אחד הביא לי, נתן לי 100, השני 95, ועוד אחד נתן לי 80. אמרתי לו, למה? אז שהוא יצא, אומר לו, כבוד הרב, אני היה זה משהו, אני אומר שזה היה הרב עדס, מאקו, הרב הגדול. אז הוא אמר לו, למה נתת? הוא אומר לו, זה נגד עין הרע. שלא תצטייר כמושלם או משהו כזה. בכל מקרה, מה שאני רוצה לומר מהסיפור הזה, שכל האנשים הגדולים שאתם רואים אותם וסופגים מהם ושומעים מהם, זה אנשים שעמלו הרבה 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 בתורה. והיכולת שהדברים להיות קנויים לבן אדם, זה לא בא בקלות, מכיוון שאם זה בא בקלות ובכישרון, ורק בכישרון, אז הדבר מסתלק מהאדם. אבל ברגע שבן אדם עמל על דברים, אז הם נעשים קנויים לו, הם חשובים לו, והוא זוכר אותם, והוא בא בעזרת השם לעולם הבא, כאשר משנתו סדורה וכל, ואשרי מי שבא לכאן בתלמודו בידו. יהי רצון שבעזרת השם זכות משה רבנו, עליו השלום, שהיה איש האלוקים, והיה כל כך ערב ואוהב את עם ישראל, תתקיים בכל אחד מאיתנו, ובעזרת השם נזכה לחיים טובים וארוכים ומתוקנים, עד 120, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.